היום בעזרת השם נתחיל מפתח חדש ונושא חדש. אז בתור הקדמה, מי זה הצופנס פניח?
יוסף.
יוסף. השם שלו זה יוסף רוזן, והוא נפטר לפני, בוא נגיד, 70 שנה, 80 שנה. והרב יוסף רוזן הגיע מעיר שנקראת, או עיירה בפולין, שנקראת רוגצ'וב. והוא ידוע בשמו הגאון הרוגצ'ובי. הוא היה גאון אדיר, אין לתאר, אין לשאר את גאונותו. ובגיל, אני חושב, 8 או 9, הוא למד חברוסה עם רב חיים בריסקר למשך שנה. הם היו חברוסה, וכנראה שביחד הם המציאו את המושג צווי דינים, אם שמעתם, שתי הלכות, דהיינו שתי בחינות של הלכה אחת, אלא שלאחר מכאן הגאון הרוגצ'ובי הוסיף דרי דינים. משני דינים הוא הגיע לשלושה דינים. עכשיו פה בשיעורים שלנו, כל יום ב9 בעזרת השם, אז דיברנו על הנושא של פועל ופעולה, של מעשה ותוצאת המעשה, וראינו כמה וכמה סוגיות שנוגעות לאותו חלוקה ממעשה ותוצאת המעשה. היום אנחנו רוצים לעבור הלאה, וצילמתי לכם דף. עכשיו, הספר הזה שמונח בפניי הוא לא הספר של הרוגצ'ובי, אלא שתלמידו, אולי שמעתם עליו, השם שלו הוא כבר הלך לעולמו, מנחם קשר, חוף שין ריש, היה חסיד גר, מחסידי גור. והשם של הספר הוא קצת שינה את השם של הרוגצ'ובי מצופנס פניח למפניח צפונות. עכשיו, האם הייתי ממליץ לקנות את הספר, לרכוש את הספר? התשובה היא לא. משום שקשה, קשה מאוד להבין את הספר הזה. אבל מצאתי שני דברים שמאוד מעניינים, ורציתי להביא לכם, לתשומת לבכם, את שתי הנקודות הללו. נקודה א', וגם זה ניסינו לצלם, אבל בינתיים המכשיר עושה לנו כדרכו בקודש את הבעיות הרגילות שלו, התרגלנו כבר. זה סיוט, אני אומר שהחזון שלי לגיהנום, גיהנום אישי בשבילי, זה אני עם המכשיר הזה יחד. זה גיהנום בשבילי. וממש, על כל פנים, בהקדמה לספר, מפנח צפונות, הוא מדבר על המיוחדות של הגאון הרוגצ'ובי, מה ייחד אותו לעומת שאר תלמידי חכמים וגדולי הדור. הוא מדבר על זה שהוא היה מה שנקרא סיני, סיני הכוונה היא בקי בכל חדרי השעס, לא יומן, לא יומן כי יסופר, וגם היה עוקר הרים, דהיינו ספרה, כל דבר שהוא למד, הוא למד בספרה. אבל זה כעת לא מעניין אותי כל כך. מה שכן מעניין אותי הוא המיוחדות שבסברה של הרוגצ'וב. ופה הוא עומד, אפשר לומר, בניגוד לכל שאר חכמי ישראל. מה שהוא עשה ומה שהוא האמין בו זה הרמב״ם בספריו הפילוסופיים של הרמב״ם. והוא עיין וחקר היטב היטב, תודה רבה, בפילוסופיה של הרמב״ם, אתה יכול לחלק, תודה. ולא זו בלבד שהוא היה בקי בספרי הרמב״ם, אני לא מדבר על משנה תורה, זה הוא ידע בעל פה, אבל גם במורה נבוכים ועוד ספרי פילוסופיה של הרמב״ם.
Oh,
אבל בנוסף לכך, וזה חשוב ביותר, הוא הלביש את המונחים הפילוסופיים על התורה ועל ההלכה. הוא זה הראשון, ואולי היחידי במינו, שלמד את ההלכה עם המונחים, הטרמינולוגיה של הפילוסופיה. עכשיו בדף אולי שקיבלתם כרגע למד גימל, אם יש לכם, אז קטע לפני הסוף, ואם ישלני אדם מניין לקח לו הצוף נספניח היסוד לפוא עצמו שיטה חדשה להשתמש במונחים שמור לנבוכים מביאם בעניינים פילוסופיים להסברת חידושי תורה שלו. כלומר, מדוע? מה הביא את הרוגת שובה? על מה הוא שמח להכניס לעולם התורה והלכה, לעיונה של תורה, את המונחים והגדרות הפילוסופיות? דבר שלא עשו אף אחד מגדולי ישראל לפניו ולא לאחריו. אז הוא נותן שתי תשובות. קודם כל, הרמב״ם, וזה דבר שצריך לעיין בו, לא בשבילנו עכשיו, אבל הרמב״ם מדגיש שהפילוסופיה היוונית היא בעצם בנויה על החוכמה של שלמה המלך. היוונים הם לא אלו שחידשו את הפילוסופיה, אלא אדרבה, הם היו מושפעים משלמה המלך והלאה, דורות של יהודים חכמי ישראל. זה מה שהרמב"ם קובע. אז ממילא גם הפילוסופיה היוונית היא בעצם תורה, לפי הגישה הזאת, משום שהפילוסופיה של היוונים היא בנויה על חוכמת התורה. עכשיו, בדף, בצד השני של הדף שלכם, למדלת, עוד, וזה מה שמעניין אותנו היום במיוחד, הוא מביא פה את התשבץ. התשבץ היה אחד מהחכמים בסוף תקופת הראשונים, לפני 600 שנה, ובחלק א' מתשובות התשבץ, או הרשבץ, לפעמים הוא נקרא רשבץ, תשבץ, בפרק ח' סימן ב', ובעזרת השם, אולי יחיל אתה תוכל למצוא את התשבץ בפנים, אני מתאר לעצמי שזה מופיע בבר אילן, אינני יודע, כדי שנוכל להדפיס את את הטקסט הזה האוריגינלי של התשבץ. אז בדיני כלאי בגודים, דהיינו שטני, סמר ופשטין יחד, מחדש התשבץ חידוש, והחידוש הזה הוא בנוי על החילוקים הפילוסופיים של הרמב״ם, או יותר נכון על חילוק אחד ספציפי של הרמב״ם במור נבוכים. ועל פי החילוק הזה התשבץ מחדש חידוש בהלכה לגבי בגד של כלאי. אתם שומעים רבותיי? זה דבר מדהים, וזה לפני 600 שנה. לפי רב מנחם קשה, רוגצ'ובי עומד על הכתפיים של התשבץ. כלומר, כיוון שיש לנו אחד מהראשונים, ועוד מעט נראה שהוא מביא, התשבץ עצמו מביא רמב"ן, שהוא התשבץ כאילו עומד על הכתפיים של הרמב"ן, שהכל בנוי על סברה פילוסופית, ומההסתכלות של הפילוסופיה אפשר לעיין ולנתח את ההלכה, אז יש להרוג את שווי על מי לסמוך. עכשיו בהערה למעלה, למטה, מספר חוב בית, בשורה שלישית הוא מביא חידושי רבנו חיים על הרמב״ם. ברב זבן, מישהו אולי יזכור שהבאנו מאמר שלם של רב זבן על הנושא של תלמוד תורה. רב זבן, שהוא ידוע מפורסם מכמה כמה ספרים שהוא חיבר, אבל בעיקר הוא ייסד את האנציקלופדיה התלמודית, רב שלמה יוסף זבן, זכרונו לברוך, היה בקי בש"ס, בפוסקים ותשובות. אז הוא כותב ספר על דרך הלימוד של גדולי ישראל, ובספר שלו שנקרא בשם אישים ושיטות, בעמוד 52, הוא כותב שרב חיים התנגד. רב חיים היה אז גבזן דמסנגד לשיטה הזאת, להביא מבחוץ מונחים שהם לא בפנים בתוך התורה עצמה. ואצל רב חיים זה היה עיקרון מוחלט, בלי ויתורים ובלי פשרות, אסור להכניס להבנת התורה משהו שהוא מחוץ לתורה עצמה. אם זה פסיכולוגיה, אם זה פוליטיקה, אם זה פילוסופיה, כל זה הוא פסול. אני זוכר אצלנו בישיבה, הרבי שלי היה רב סלוויצ'יק, הנכד של רב חיים, אז היה איזה תלמיד מסכן היה. משום מה רב סלוויצ'יק חשב על התלמיד הזה שהוא פילוסוף, אז כל פעם שהוא הרים את ידיו, את ידו בשיעור לפקש לענות לשאלה, לשאול שאלה, רב סלוויצ'יק היה אומר no philosophy. כך הוא אמר לו, נבח המסכן הזה, בחור עדין נפש. אבל ההשפעה באה מרב חיים. רב חיים התנגד לשיתוף או שילוב של פילוסופיה עם הלכה, הם שני דברים שונים. למשל, רב חיים בנה שיטה שלמה על ההבדל, ונגיע לזה בעוד כמה חודשים, שם בין חפצה לגברה. אבל רב חיים ייסד את עצמו על הסוגיה במסכת נדורים בדף ב' עומד א', הגמרא שואל מי נפקי מין מי שנוע נדורים מי שנוע שבועס, אומרת הגמרא נדר כאוסר חפצה על נפשי, ואילו שבוע כאוסר נפשי מן החפצה. אז הנה יש לך גבר וחפצה בגמרא עצמה, ממילא יש לך אור ירוק, יש לך היתר במרכאות כפולות להשתמש במונחים האלו של גבר וחפצה לכל שטחי ההלכה, משום שזה מופיע וזה נובע מהתורה עצמה. המעניין הוא, כך אומר רב זבן, שרב חיים משתמש בביטוי במינוח גבר וחפצה בצורה, באופן כזה שהוא שונה לגמרי מהסוגיה במסכת נדורים של נדר ושבוע. רב חיים, במקום להשתמש במינוח הפילוסופי של עצם ומקרה, שבאנגלית essence ו-coincidence, שזה מאוד מאוד מיוסד בפילוסופיה היוונית, רב חיים במקום לקרוא לדבר עצם הוא קרא לזה חפצה. אבל חפצה במינוח של רב חיים זה עצם. אז מה עשה רב חיים? מצד אחד הוא הסתייג מלהשתמש במונחים הפילוסופיים, והוא היה סגור ומוסגר במונחים של התלמוד עצמו, אבל מאידך גיסא הוא לקח את המונחים של התלמוד והחליף את המונחים הפילוסופיים במונחים של התלמוד. מאוד מאוד מעניין. וזה מה שהוא כותב ככה בקטע הבא, שאומנם רב חיים לא רצה להשתמש במונחים שלא אמרו אותם חכמי תורתנו, אבל מאידך הצופנס פניה, כנראה בסתמכותו על התשבץ, היה מוכן להרחיב אופקים ושבילים חדשים, מילים וביטויים, הגדרות ומונחים על פי המורה לנבוכים. ויש עוד ספר של הרמב״ם בפילוסופיה שנקרא מילות ההיגיון, ספר שהוא פחות ידוע, להשתמש במינוח הזה בכתיבת חידושיו על התורה. אז זה בתור הקדמה. בקטע אחר כך יש לציין שגם לצוף הסתמך יש שני מונחים הרגילים והשכיחים ביותר בכל ספריו, והם המילים מציאות ועצם, המצויים ביותר במור נבוכל מרמבה. אז יש פה החלפה, כשרב חיים משתמש במילה חפצו, הרוגת שווי משתמש במונח עצם. ורב חיים כמעט בשום מקום לא מפעיל את המילה מציאות, מה שאין כן הרוגת שווי, המילה מציאות שוטפת בכל מקום. אוקיי, מה הנושא שלנו? אנחנו רוצים להתחיל עם תשובת התשבץ. התשבץ מופיע כאן בספר הזה בעמוד קוף עין גימול, וכדי להבין את מה שאני קורא המהפכה של התשבץ, אז נביא את דברי הרמב״ם במור לנבוכה, וזה הקטע השני. עכשיו בקטע הראשון הוא מביא את הרמב״ם בלכות יסודי התורה, מי שירצה לעיין בזה יעיין בזה, אני לא מבין מילה אחת, לימדו אותי בחדר שכשמגיעים לפרק ד' מלכות יסודי התורה מדלגים על הפרק הזה. על כל פנים, מי שיכול, אז הפילוסופים שבינינו, אז בבקשה. ברוכים הבאים לרמב"ם, פרק ד', סודיה. אבל מה שכן נוגע לענייננו, הוא הרמב"ם במור נבוכים. הרמב"ם במור נבוכים מתייחס למושג של הרכבה. מה זה הרכבה? כשיש אלמנטים, יש יסודות שונים, ואני מחבר אותם ומרכיב אותם יחד. וכאן הרמב״ם מחלק בין שני סוגים יסודיים בהרכבה. יש הרכבה מסוג א', הרכבה מסוג ב'. מהם שני הסוגים של הרכבה? אז יש מה שנקרא הרכבה שכנית, מלשון שכנים. כלומר, אתה מרכיב שני דברים יחד, זה על יד זה. מה שקובע את ההרכבה הוא בעיקר המרחק, או יותר נכון, הקירוב מקום שבין שני היסודות. הם שכנים יחד. אז אם למשל נתייחס לכיתה שלנו, ויש פה כמה משתתפים בשיעור היום, כן? אז כל אחד הוא בן אדם בפני עצמו, גבר בפני עצמו. אבל בתור כיתה יש לנו מה שנקרא הרכבה שכנית, כי הרי ביחד אנחנו התכנסנו פה, התאספנו פה בחדר אחד כדי ללמוד יחד. זה נקרא הרכבה שכנית. אבל יש, אומר הרמב״ם, עוד סוג של הרכבה, וזה נקרא הרכבה מזגית. בלשון המדוברת של הארץ היום, מלשון מיזוג. מיזוג זה יותר משכנות. מיזוג הכוונה כשיש לי שני דברים שממש מתמזגים יחד. הרכבה הזאת היא הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר profound, הרבה יותר יסודית. והרמב"ם אומר שבדרך כלל מה שאנחנו רואים בעולם זה הרכבה שכנית. הרכבה שכנית היא הרבה יותר מצויה. הרמב"ם מביא דוגמה של תרובת של חיטים עם קטניות. מה השייכות בין חיטים וקטניות? הם שני דברים שונים לחלוטין. אומר הרמב"ם, כשמרכיבים אותם יחד, יש לך מתכון, אז זה נקרא הרכבה שכנית, אבל הרכבה הזאת היא גלויה. מה פירוש גלויה? אם אני מסתכל בתרובת הזאת, אז מה אני רואה בפניי? אני רואה חיטים, אני רואה קטניות מעורבים יחד. זה נקרא הרכבה גלויה, הרכבה שכנית.
מה שאין כן, אם אני מערבב יין במים, הרי באותם ימים היין היה מרוכז, תמצית, וערבו לתוך המים, לתוך היין מים, אחר כך אי אפשר להבחין בין היין ובין המים. זה נקרא הרכבה, בלשון הרמב"ם, הרכבה מזגית. עכשיו הרמב"ם מיישם את החלוקה הזאת לעולם הביולוגי, והרמב"ם קובע במור נבוכים שגופו של אדם מתחלק לשני חלקים. יש חלק אחד שנקרא פשוט. אוקיי, עוד מעט נראה מה זה פשוט. ויש חלק אחר שנקרא כליים. כליים בלשון כלי. אז למשל, הרמב"ם קובע שעצם או בשר, למשל, או גיד, או גידים, עצבים, זה נקרא הרכבה מזגית. למה? כי הכל הוא פשוט. זאת אומרת, אין הבדל בין חלק אחד של העצם לחלק שני של העצם. או אם יש לי בשר, כל מה שמורכב פה הוא הכל בשר. לעומת זאת, יש איברים שבגוף שהם כליים, הם כלים, למשל היד או הרגל, האף, העיניים. אם אתה לוקח יד, אז גם יד יש בה הרכבה, אבל כאן ההרכבה היא שכנית. מה הכוונה? כל חלק מהיד מתפקד בפני עצמו. כמובן היד היא מחוברת יחד, חיבור והרכבה, אבל אם למשל אתה לוקח חלק מהיד, אותו חלק הוא לא יד. עצם או בשר, כל שאתה חותך את הבשר, כל חלק וחלק של הבשר הוא בשר. אתה לוקח למשל עצם, ואתה מחלק את העצם, אז יש לך חלק מעצם, אבל זה עצם עדיין. מה שאין כן, אני לא רוצה לדבר על זה כי זה קצת לא נעים, אבל אם אתה חותך אצבע, אז יש לך אצבע, אין לך יד. אז ההרכבה של האצבעות לתוך היד היא נחשבת להרכבה שכנית. כל חלק מתפקד בפני עצמו והוא ניכר בפני עצמו, רק שהם מורכבים יחד לעבוד איזשהו אוסף. לעומת זאת, אם יש לך דבר שהוא פשוט, אז אין הבדל בין חלק אחד לחלק שני, זה הכל ביחד הרכבה מזגית. עד כאן הרמב"ם. מה ראה תשבץ ברמב"ם הזה, ומה הקשר בין הרמב"ם לעולם ההלכה, לעולם התלמוד? אז פה אני רוצה שתראו את התשבץ כפי שהוא מצוטט פה, אם ירצה שנראה את הרגנל, אני מקווה, בקטע שבסוף העמוד מצד שמאל. אוקיי, אז בשורה שלישית של אותו קטע בתשבץ, חלק ב', סימן ד', כותב לבאר חילוק בין חוט אחד של פשטן שנתערב בבגד קנבוס. אוקיי, פה צריך להיות קצת בקי בהלכות כליים, ואני לא משלה אף אחד פה, הכביל לי שאתה בוקי את הלכות כליים, אני לא... צריך ללמוד אותו חלק של יורדי הלכות כליים. אבל אני אסביר לפי מיטב יכולתי. התשפץ מדבר על שני מקרים. א', זה המקרה שלנו, כאשר יש בגד, אין בו צמר, הוא קנבוס, אבל יש חוט אחד של פשטן. האם מותר לו לתפור בתוך הבגד הזה עם תפירות של צמר? אומר התשבץ, אסור. למה? כי כאן התרובת היא מה שנקראת הרכבה שכינית. הרכבה שכינית, הכוונה היא שכל חלק עומד בפני עצמו. יש עכשיו קנבוס, ואני תופר לתוך הקנבוס חוץ של פשטן וחוץ של צמר. צמר רחלים אני מדבר, לא צמר, צמר גפן זה בכלל לא, לא שט, אבל צמר, צמר של רחל. הצמר שאנחנו עוסקים בו במסכת בבא קמא, כשהוא צובע אותו, כן?
מה זה קנבוס?
קנבוס המפ אולי? זה נקרא, אני לא יודע. אולי תסתכל, אני חושב שבגוגל אתה יכול לחפש את המילה. אני חושב שזה נקרא המפ או משהו באנגלית. יחיא, אתה יכול לעשות את זה בגוגל? אז תחפש אולי את המילון. אני חושב שיש על ה... על האינטרנט יש מילון. אם לא, אז נביא פה ג'סטרו. אני חושב אולי יש לנו ג'סטרו. אסור לתופרו בצמר. אבל, לעומת זאת, צמר גפן.
HEMP?
HEMP? מה זה HEMP? עכשיו אני צריך מילון מאנגלית לאנגלית. It's a plant. Okay. Okay. אני לא יודע בדיוק. Okay.
It's like flax.
Oh, it's like flax? Okay. Okay, בסדר.
I don't think so. It's different.
Okay, נצטרך לעיין בזה.
I think that's the point. The point is you have canvas with the hood.
Sorry, I mean it's like flax. Okay. Not flax.
לבין צמר גפן וצמר רחלים שנתערבו שמותר לדעתו מדורייתא. כלומר, אם יש לך תערובת של צמר שהוא לא צמר עם צמר שהוא צמר, דהיינו גפן עם רחלים, אז מותר להוסיף פשטן מדורייתא. מדרבנן אנחנו לא יודעים, אולי זה רוב צמר של רחלים, אבל אם הייתי אומר, אם הייתי יודע, יכול לקבוע שזה 50-50 בול באמצע, מחצה או מחצה, אז אין הכינה מדורייתא וגם מדרבנן. אם הייתי יכול, הרבנן קבעו שאי אפשר לדעת, אי אפשר לצמצם מה שנקרא, אבל אם הייתי יכול לצמצם, אז הייתי אומר שהצמר גפן יש לו כוח כמו הצמר חלם, ולכן מתוך התרובת הזאת אני קובע שאין כאן, אין כאן צמר רחלים, ואפשר ומותר להוסיף בו פשטן. אומר את השוויץ, מעניין כלי בהמה יתבאר זה יפה. עכשיו הוא רוצה לעשות השוואה בין כלי בגדים לבין כלי בהמה. הרי בכלי בהמה אסור להרביע שני מינים שונים, אבל יש מה שנקרא פרידה, פרידה. פרידה זה תרובת של שני מינים, של סוס וחמור יחד. אז הוא מביא פה סוגיה בחולין דף עין תת, עין שם, זה אני מוסיף, עין שם. דפרידה שטובה זוכר, הפרידה היא נקבה, והיא רוצה להיות נרווה על ידי זוכר, מרבין עליה מינו. אפשר לקחת פרידה אחרת, ושתי הפרידות יחד להרביע אחת עם השנייה. הקשה תוספות, דיבור מתחיל מהו, המים הרבין עולה אפילו אסמינו. לא אמרינון, למה לא נבוא ונאמר, עושי צד סוס, ומשתמש בצד חמור, וצד חמור משתמש בצד סוס. הרי מה זה פרידו? פרידו זה סוס וחמור. אם אתה מרביע שתי פרידות יחד, אז נמצא שהחלק של הסוס נרווה על ידי החמור, וכן הפוך. אז אם כן מקשה תוספות, איך ניתן להתיר את הדבר הזה? כי דאמרינו במי שחציו עבד וחציו בן חורין, הוא אסור בשפחו, והוא גם אסור בבס ישראל. ממה נפשך? למה? ליסא איש אין יוכל לא שפחו לא בס חורין. אם הוא יישא שפחו, אז נמצא שיש כאן מייסד ביר בין השפחו לבין הצד בן חורין שבו. ואם הוא יישא בס חורין, נמצא שיש כאן ביר ואילו בין הבס חורין שלו לבין הצד עבד שלו. הרי הוא מורכב מעבד, צד עבדוס וצד בן חורין. אז יש להחמיר לגבי שני הדינים. אם כן מקשה תוספות, מדוע אי אפשר לומר אותו הדבר לגבי להרביע פרידו עם פרידו, שהצד סוס הוא נרווה על ידי הצד חמור? ותרץ התוספות, דבחצי עבד וחצי בן חורן, איקה צד עבדוס וצד חירוס. אבל בפרידה הבא מסוס וחמור, לקה צד סוס ולקה צד חמור, שהזרע נתבלבל ונעשה בריו בפני עצמו משתיהן. פרידה זה מין בפני עצמו, בריו חדוש. עכשיו תפכו את הדף, ממשיך התשבץ, ולפי זה הוא רוצה לעשות השוואה בין כליים בבהמה לכליים בבגדים. כשנתערבו הפשטן עם הקנבוס עד שנתבטל הפשטן, אוקיי, זה לא המקרה שדיברנו עליו בעומד א', בעומד קופה עם ג', אני מתכוון, כן? בקופה עם ג' דיברנו על מקרה שאני רואה את, 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 את הפשטן בתוך הקנבוס, הוא ניכר, הוא לא בוטל בתרובס, כי ביטל בתרובס רק שייך כשאינו ניכר האיסור. אבל כאן נתערבו הפשטן עם הקנבוס באופן שמה שלא ניכר האיסור, עד שנתבטל הפשטן, הפשטן הוא בטל ונעשה בריא בפני עצמו, והרי הוא כפרידו שהיא בריא בפני עצמו. כלומר, התשבץ קובע שלאחר שאני מפעיל את הדין של ביטול, אז אין לי פה שני דברים מעורבים יחד. אין לי פה קנבוס עם פשטן. אם היה לי קנבוס עם פשטן, אז בוודאי אסור לתפור בצנח. אבל איפה הפשטן? הפשטן כבר הלך לעולמו. הזכרנו והזכרנו. שלמה? כי יש כאן בריא חדושה. ומדוע יש בריא חדושה? כי הפשטן נתפתל בקנבוס. שבאוסו עירוב, כשמתערבים יחד, אין כאן שני איסורים מעורבים. במרכאות פה תשימו מרכאות פה כמו בתורף צמר וחילים ועדי פשטן. כשאתה לוקח צמר וחילים ושתופר אותו עם פשטן, אז יש לך שני דברים מעורבים יחד, צמר ופשטן יחד, תפורים יחד או מטורפים יחד, זה נקרא כליים. אבל כאן, כיוון שהפשטן הוא בטל, מותר לערבו עם צמר, כמו שמותר להרביע עולה אסמינה במקרה של פרידו.
איך זה בטל?
מה?
איך זה בטל?
אינני יודע, זה נצטרך לעיין. אבל אני רק רוצה כרגע, רבי שרי, המטרה שלי היא רק להבין את הפונצ'ליין כאן. הפונצ'ליין הוא שהתשבץ, עוד מעט בסבלנות, עוד מעט נראה, הוא לוקח את המונחים של הרמב״ם ממורה לנבוכים והוא מלביש אותם על ההלכה, וזה יהיה היסוד של הרוגד שווי. הוא סומך על התשבץ. אוקיי, עכשיו אינני יודע מה לעשות ברגע הזה. יש פה קטע שלם על מחצה על מחצה. אני קצת מעשיס ללמוד את הקטע הזה, משום שזה ידרוש הרבה הרבה עיון. אני מעדיף להשאיר את זה לחברוסה שלכם. אבל אם תדלגו קצת לסוף הקטע, שלוש שורות לפני סוף הקטע, אני לא יודע מה שסימנתי עם עיפרון זה יצא על ה... כן? כיוון שנסערו שניהם בטירוף, טירוף הכוונה היא בצורה כזאת שאי אפשר להבחין ולהבדיל ולהכיר ביניהם, להבחין ביניהם, אין חלק מהם שיקרא פשטן. אתה לא יכול להגיד שבקנבוס יש פשטן, אין פשטן. הפשטן הוא בוטל ומבוטל כיוון שאינו ניכר. ונסערו שניהם בטירוף, טירוף הכוונה בצורה כזאת שאי אפשר להבחין. אבל, וכאן הוא חוזר לרשע של עמוד א', למציאות של כשחוץ של פשטן נתערב בבגד קנבוס, ועכשיו אני יכול להכיר, אני יכול להבחין בחוט הזה, כן? אז דומי למי שחצי אוהבת וחצי בן חורת. כלומר, אז אם אני מוסיף צמר, אז יש לי תרובת של צמר ופשטון, וזה נקרא כליים. בחכמי הרפואה, זה התשבית, חכמי הרפואה ידעו דבר זה בשיקול דעתך. כלומר, הם הבינו את הסברה ואת היסוד על פי שיקולים רפואיים. והדבר ידוע ממחקרם. שהרכבה המסגית לא נשאר במורקוב. כלומר, אחרי שהרכבתי הרכבה מסגית, בלשון מיזוג, יש לי בו בירי חדוש. החלקים, המרכיבים, הלכו לעולמם, הם נעלמו מן הפרק, מן האופק, לא קיימים בכלל. לא נשאר במוקב צורה מצורה כל אחד מהנפרדים. אז רבוסי, עכשיו תנו לי שתי דוגמאות הלכתיות להרכבה מסגית. אתה יכול לתת לי שתי דוגמאות? א', בכלי בהמה, זה מתחיל עם פי, אני... פרידה, כן? פרידה היא הרכב מסגית, כי הזרע מתבלבל ביחד, וכבר אי אפשר להבחין בו בין סוס לחמור. אני לא רואה פה תלובת של סוס וחמור, אלא דבר חדש בפני עצמו, זה נקרא הרכבה מסגית. עכשיו תנו לי דוגמה מכלי בגודים של הרכבה מסגית. אני לא שומע מילה אחת, זה בעיה של האוזניים שלי, כן? אם יש חוט אחד של פשטן שהוא מה? שהוא בטל בתרובת. ברגע שהוא בטל בתרובת, אפילו אם אני מוסיף צמר אחר כך, אין לי פה פשטן וצמר, כי פוקע השם פשטן מעולב. השם פשטן כבר לא קיים, כמו שהשם חמור או סוס לא קיים בפרידו, אז השם פשטן לא קיים, ומילא אין כאן תרובת של פשטן וצמר. שתי דוגמות הלכתיות של הרכבה מסגית. עכשיו תנו לי דוגמה אחת של הרכבה שכנית מעולם של אישוס. חצי עבד, חצי בן חורן, כי עדיין נשאר החצי עבד שבו והחצי בן חורן שבו. נשאל את השאלה, למה אי אפשר למזג אותו יחד בהרכבה מסגית? אינני יודע, אבל רואים פה שיש עדיין צד עבד, עדיין קיים צד בן חורן, ונפקמינה שהוא לא יכול לעשות אישה לא זו ולא זו ממשך. עוד דוגמה של הרכבה, איך קוראים לזה, שכנית בהלוכה. אם למשל יש לי פשטן, אבל הוא עדיין ניכר במקומו, חוץ של פשטן, ועכשיו אני רוצה לתפור בו באותו בגד, חוץ של צמר, כאן אני לא יכול, אסור לי לעשות את זה, משום שאין פה תרובת, ויש לי אם כן גם פשטן וגם צמר, זה נקרא כליים. אבל אם יש לי הרכבה מסגית, אומר תשבץ, יש צורה חדושה ופונים חדושוס בואו לכאן. עכשיו רבותיי, פונים חדושוס בואו לכאן, שזה בוא נגיד נשאל בהשאלה עם קצת חיב אונסים, אני לא יודע, מהסוגיה בקסובס של שירסי והמשתה, מופיע גם בלכות איסורי הנות. למשל, אם אני לוקח חמץ ואני שורף אותו, אז איפר חמץ הנשרף מותר בעינו. מדוע? כי פורים חדוש יש בו לכאן. אחרי שאני שורף חפץ, אני יוצר כאן חפץ חדש בפני עצמו. אומר את השבץ, בוא ניקח את המושג הזה של פורים חדוש וניישם אותו כאן בנוגע להרכבה מזגית. הרכבה מזגית יוצרת דבר חדש בפני עצמו, והוא נחשב למה? לפונים חדוש. פונים חדוש זה בול. אז כדאי לקחת כוס יין ולברך שבע ברכות. ועכשיו הוא נותן עוד דוגמה הלכתית של החלוקה הזאת. כהרכבת הסינגווינים. סינגווינים כנראה שזה מין עוגה כזאת, או מנה אחרונה, some sort of dessert. אין בו מצודת דבש וחומץ כלום. כנראה שהוא מראה פה קמח עם דבש ועם חומץ ביחד, וזה יוצר מזג חדש, מיזוג, מלשון הרכבה מזגית, ואין בו חלק שיהיה כולו חומץ, או חלק שיהיה בו כולו דבש. כלומר, אם אתה חותך את הדבר הזה לחתיכות, כל חתיכה, כל גרגיר בפני עצמו, יהיה בו גם חומץ וגם דבש. וכל החלקים הם מורכבים במיזוג יחד. והוא כותב כל עין ולמור פסוחים. אז כנראה שהוא, אינני יודע. עכשיו, וכן, אתם זוכרים שהרמב"ם מביא דוגמה מגופו של אדם, התשבץ מביא את הרמב"ם. איבורים פשוטים כגון בוסר, דם, לחות, עצמות, הם מורכבות בלי ספק מהיסודות, אין בהם משום טבע מטבע הנפרדים. עכשיו, כשהוא מתייחס ליסודות, זה הרמב"ם פרק ד' מלך יסודיותו. יש ארבע יסודות, יש אוויר ויש רוח ויש מים ויש עופר, כן. אז כל מה שקיים בעולם, קרבן או משהו כזה, זה הרכבה של כל מיני יסודות. אז הוא אומר ככה, שאם יש לך למשל עצם, העצם הוא מורכב מארבעה יסודות, כמו כל דבר שקיים בעולם הפיזי, בעולם החומרי. אבל הוא אומר שאחר ש... אחר שהרכבת את כל היסודות הללו באופן שכזה, כן, במידות מסוימות וכו' וכו', שיצרת עצם, אז עכשיו העצם הוא הרכבה מזגית. אי אפשר לחלק את היסודות, אי אפשר לחתוך את העצם כדי לחזור אחורנית למצב של אפר, מים ורוח וכו'. זאת אומרת, עכשיו יש הרכבה מזגית, בלתי הפיכה, טבע חדש הוא קורא לזה. אם כן, בכל חלק מהחלקים יש את אותו הרכבה, משום שיש כאן הרכבה מזגית. עכשיו בקטע הבא, והרכבה שכונית אינה כן, אלא יישאר מורכב מטבע נפרדים שהורכב מהם כל חלק וחלק מחלקו. אז התוצרת הסופית היא בעצם שכנות של כל מיני חלקיה, וכל החלקים עדיין עומדים עם האישיות שלהם, עם הטבע שלהם, ולכן אם אתה חותך אותם לחתיכות, אז אתה יכול להחזיר את המצב לקדמותו, ויש לך כל חלק וחלק מחלקו. אז דבורים נפרדים הורכבו מהם כל אחד עומד בפני עצמו, וכל חלק נשאר בו טבעו ומזגו. והוא אומר שזה נוגע לא לאיברים הפשוטים כגון בוסר, דם, לחוס ועץ ועצמות, אלא לאיברים הכליים, מלשון כלי, functional organs, כגון ידיים ורגליים, חוטם ועיניים ואוזניים וכיוצא בהם, שהם מורכבים מאיברים פשוטים, וכל חלק מחלקיהם נזגו בטבעו הראשון, נכון, אני זוכר כשהייתי ילד ולמדנו ביולוגיה, כן, בגיל, בכיתה גימול או דל, לא זוכר, אז למדנו על חלקי האוזן, כן? כל חלק של האוזן מתפקד באופן מיוחד, והסך הכל כשמרכיב את כל החלקים יחד, יש לי אוזן. אבל האוזן עדיין מורכבת מכל מיני חלקים, וכל חלק הוא חלק בפני עצמו, עם אופי בפני עצמו. אין כאן טבע כללי על ידי המיזוג. הוא נותן דוגמה מהיד, אז חלק מהיד אינו יד, וחלק מהרגל אינו רגל. הוא כנידון לפנינו גם כן חוץ שנתערב עם בגד סמר גפן, הוא מורכב הרכבה שכונית, אם מדובר שאין פה ביטל, ושמו הראשון עליו, דניו עדיין שם פישטון עליו, כי הוא לא בטל בתוך התרובת. אבל התורף צמר בהג'ו, אם יש תירוף, תירוף הכוונה היא שהוא תופר אותם יחד עד שאי אפשר להכיר ביניהם, מבטל חברו, אחד מבטל את השני, ומושכו ליקורי הכל כשמו. השם הקודם כבר בוטל ומבוטל. אחר כך הוא ממשיך עם מחצה ומחצה. אז רבותיי, אין לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה להוסיף שתי נקודות. נקודה א', לעיונכם, אני נבוך, מורנו לנבוכם, אני צריך מורנו לנבוכם. למה אני נבוך? כי למדנו לפני חצי שנה פה בכיתה הזאת סוגיה בחולין דף קוף של ביריה. כתוב שביריה לא בוטל. אז אני, ברזון הקטן, אני הבנתי שביריה, הכוונה היא מיזוג, סליחה, הרכבה מזגית. כי הרי הרוגת שובר על פי התשבץ קובע שמהי הרכבה מזגית? ביריה חדושה. אז אני בעצמי עשיתי פה גזיר שוב במוח שלי. זה לא שווה הרבה, אבל כיוון שאנחנו חברים, אז סליחה שאני מבטל את זמנכם, אבל הבנתי באופן אינטואיטיבית שביריה שלא בטלה, למשל אם יש לי נמל, איך אומרים, נמלה, סליחה, נמלה שנפלה לתוך תערובת, והיא נמלה שלמה, זה נקרא ביריה, ואפילו באלף לא בוטל. למה? כי ביריה יש לה חשיבות של הרכבה מזגית. כך אני חשבתי. אבל אני רוצה לצלם את הדף הזה. הרמב"ן אומר בשם התוספות, אין לנו את התוספות הזה, הרמב"ן אומר שמהו הגדר של ביריה לגבי ביטל? כל דבר ששמו עליו רק כשהוא שלם, וכאשר הוא נחלק, כשחותכים אותו לחתיכות, מאבד את שמו, אזי יש עליו שם ביריה כשעודו שלם. לכן הוא אומר שגיד הנושה אינו ניקרקן אלא בשלמוס. כשאתה חותך את הגיד הנושה לחתיכות, אז הוא מאבד את שמו, הוא לא נקרא גיד הנושה, כי גיד הנושה זה רק גיד שלם, והוא רק חתיכה בעלמא, חתיכה של גיד הנושה. זה נקרא ביריה. וכן עוף. עוף אינו נקרא כן, אלא בשלמותו. ברגע שהוא חותך את הכנפיים, את הכנף, אז הכנף אין שם עוף עליו. זה נקרא ביריה. אבל נבלו, אומר הרמב"ן, ואני מקצר פה, תראו את זה בפנים, אין אני קרייס דירי, אז נבלה בטלה בבוס השחוטה. למה? כי בין אם היא שלמה או בין אם היא חתיכה, היא עדיין נחשבת נבלה. שם נבלה אולף. אני רואה שאתה לא שמח, אבל עוד פעם, לפני שניכנס לפרטים, ואולי אפשר להתווכח על הפרטים אם הרמב"ן צודק שחלק מנבלה נקרא נבלה או לא, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רק, מה שמעניין אותי פה, מה שמסקרן אותי, הוא הגדרת ביריה בהלכה לפי הרמב"ן. הרמב"ן בהמשך מביא דוגמה של שרץ. שרץ נקרא בריא משום שאם אתה חותך את השרץ לחתיכות, לאו שמי פוקע שם שרץ אור. אז עוד פעם, לסכם, הגדר של בריא לפי הרמב"ן הוא חפץ ששמו עליו בשלמותו, אבל אם אתה חותך אותו לחלקים, פוקע שמו מאור. יוצא למש... לפי עניות דעתי שביריו לפי הרמב"ן זה הרכבה שכינית ולא הרכבה מזגית, וזה הפתיע אותי, זה הפליא אותי. כי עוד פעם בוא נחזור לגדר שלפי התשפית של, של הרכבה, הרכבה שכינית. מהי הרכבה שכינית? כאשר יש לך חלקים שונים, אתה מערבב אותם יחד, ועדיין כל חלק יש לו שמו אולף, נכון? אבל ברגע שאתה חותך אותו, אז יש לך חלק, יש לך אצבע ועוד אצבע וכו' וכו', פעם או כף היד וכו', כל החלקים. זה נקרא הרכבה שכנית. מה זה הרכבה מזגית? כשחותך אותו, זה אותו הדבר. כל חתיכה יש לה את שם החפץ, לא נשתנה כלום. יוצא שביריו, שאסור לנו לעשות טעות, הטעות שאני עשיתי, אבל השאלה היא מדוע הטעות שלי היא טעות, אבל אסור לעשות גזירת שווה כאן, ביריו ביריו, כי הרי התשבץ אומר שהרכבה מזגית היא ביריה, בירי חדוש שבא לכאן, ויש לי את הדוגמה של פרידה, אין לי פה סוס וחמור, אלא יש לי פה ביריה, יש לי פה דבר שלישי, דבר חדש, המצאתי ויצרתי דבר חדש. החלקים הקודמים אינם, אינם כבר, נשתור, הם לא קיימים בעולם. זה נקרא הרכבה מזגית. אבל ביריו לפי הרמב"ן הוא הרכבה שכינית, כך אומר בלזמן.
למה? אני לא מבין.
אתה לא מסכים איתי?
אני לא מבין.
עוד פעם, גם אני לא מבין. אני רק התכוונתי למתמטיקה שבדבר. האם החשבון שלי הוא צודק? הקלקוליישן, האם הוא צודק? דהיינו, עוד פעם אני חוזר. לפי הגדרות של מזגיס ושכניס, אז ההבדל הוא שכאשר במזגיס אני חותך אותם לחתיכות ועדיין שמו אולוב, שמו החדש אולוב, כי יש פה מיזוג, לעומת זאת בשכניס יש לי עדיין את כל החלקים שמצטרפים יחד להרכבה אחת, אבל כל חלק עדיין עומד במקומו, ואם אני חותך אותו אני מחזיר את שמו הקודם ואני מפקיע את שמו החדש. אין פה ביריו חדוש, אבל אני אומר לפי הרמב"ן הגדר של ביריו בדיני ביטול מעניין הוא דווקא הרכבה שכנית. כי מה זה ביריו לפי הרמב"ן? כאשר אני חותך אותו לחלקים הוא פוקע שמו אולף. פוקע שמו אולף זה נקרא בלשון התשבץ על פי הרמב"ם הרכבה שכנית. אוקיי, זה א', ב', כי עוד מעט אנחנו חייבים לסיים. יש להרוג את שובה נפקמינה פילי פלוין לחלוקה הזאת של התשבץ, וזה מופיע אצלכם למטה. אתם יודעים מה זה מגבין? מלשון גבינה. מגבין זה הפעולה של עשיית גבינה. מה שקורה הוא בתהליך הזה שחלקים חלקים של גבינה, חתיכות קטנות, עולות למעלה, ואז במגבין הוא מחבר את כל החתיכות הללו יחד. אומר הרוגצ'וב, וזה עבודת בית, שיעורי בית בשבילכם היום, שבשבת הפצרי ה' עמוד ב' מגבין שעות הגמרא משום מי חייב, הרי בכל תולדה צריך להתראות בו התראה בשם האב. אז שעות הגמרא בצדי ה' מהו האב מלוך של מלכס מגבין? מתרץ הגמרא בונה, Megabein chayav mishum bone. מה זה בונה? כשהוא מרכיב חלקים חלקים יחד לעשות בניין וזה מה שהוא עושה במגבין ומגבין הוא חייב משום בונה אומר הרוגת שובר ובירושלמי משבת פרק זין הלכה ב' מגבין משום מי חייב חייב משום לש מלכס לישה אם כן יש פה פלוגתו בין הבבלי והירושלמי מהו האב מלוכה של מגבין? האם מגבין הוא תולדוס בונה לפי הבבלי או תולדוס תולדוס לש לישה לפי הירושלמי? שואל הרוגצ'ובר במייק המפלגה מה המחלוקת? אומר צופנס פנח המחלוקת בין הירושלמי והבבלי האם מדובר פה בהרכבה שכנית או הרכבה מסגית אם אני סובר שיש פה הרכבה שכנית אז הבבלי צודק יש לי פה חיב משום בונה אם לעומת זאת הרכבה פה היא מסגית אז יש לי את הירושלמי שהוא חייב משום לש וכאן מגלה לנו הרוגת שווי את יסוד ההבדל בין שתי אבות מלאכות מהו ההבדל בין לש לבין בונה בונה הוא הרכבה שכנית ואילו לש היא הרכבה מזוגית למה? כי כשאני לש שני דברים יחד כגון גיבול מים עם קמח אז יש לי פה עיסה עם עין אני לא תימני אז קשה לי לבטא את העיסה כן עיסה עם עין העיסה היא בריאו חדושה בפני עצמו ואם תיקח את העיסה ותחלק אותה לחלקיה מה יש לך? חלקי עיסה זה נקרא מסגיד זהו היסוד והיסוד של מלאכס לש מה שאין כי בבניין אני לוקח חשים אני לוקח עצים אני לוקח פלסטר וסיד וכל מיני חומרים ואני מרכיב אותם יחד אבל כל חלק נשאר חלק בפני עצמו אם יש לי בית למשל אז הבית מורכב מכל מיני דברים אבל אני יכול לחלק את הבית לחלקיו ושם בית פוקע ממנו למה? כי השם של כל מרכיב וכל חומר בפני עצמו פוקע על ידי פונים חדוש אז בואו לכאן כי יש לי בירי חדוש שנקראת בניין בית הבית הוא בירי חדוש אבל הבית מורכב מחלקיו וכל חלק עדיין קיים הבית דומה ליד או לרגל ואילו לישה אומר הרוגת שאומר יש לי פה משהו שדומה לבוסר או עצומוס או דם או לחוס ש... יש פה מיזוגית
אבל האם הבעלי וירושלמי מסכימים עם הדפינישן שרק עכשיו ביטאת אלה שהם חוקים על מה זה מגוון
מגוון, בדיוק מה קורה כשאתה מגוון? נדמה לי שהירושלמי צודק לפי הרוגת שם מבחינה שכלית אינטואיטיבית הירושלמי צודק כי אם הגדר של מלאכס לש היא מזגית אז מן הסתם מסתבר לומר שבגבינה אין פה חלקים שונים אני מרכיב אותם יחד כמו עיסה ויש לי הרכבה מסגית אז ממילא למה הוא חייב משום בונה לפי הבבלי
אז אני אשאל שאלה ככה אולי זה ההבדל זה ככה בגלל שכל חלק של הגבינה הוא בעצמו מסגית מה הדין לפי הבבלי? למשל, אם אני היה לי שתי בתים, אני חיבקתי אותם ביחד, אז יש בית אחד שמחובה שתי בתים, ואני מחלק אותם. זה עדיין שתי בתים, יש שתי משים, השם לא פקע מהם. כן? אז זה לא...
אז זה נקרא הקבע שכנית?
אולי נקרא לזה ככה, אולי הבבלי מסתכל, יש לי פה 5-10 חתיכות של גבינה, כל אחד זה מסגית. אבל כשאני לוקח כמה מסגית ומחבר אותם יחד, זה לא עוד פעם מסגית.
אינני יודע אבל רבותיי יש לכם שיעורי בית להיום בואו נסכם כי הזמן כבר חלף עבר יש לנו א' את ההשוואה של התשבץ, אם נוכל לראות את התשבץ בפנים באורגינל, אני אשמח מאוד, בין מה שנקרא כלאי בהמה לכלאי בגד. זה נושא אחד. נושא שני, יש לנו את הסוגיה במסכת שבת דף צ"ה של מגבלי המיושלמי בשבת. עכשיו הרוגצ'וב גם מציין ועין נידה דף חופי אמנה. לא הספקתי לראות מה יש בנידה דף חופי, אבל כנראה שגם שם מדובר על החילוק הזה בין הרכבה מסגית להרכבה שכנית. אז זה שני דברים שרצינו לראות. עכשיו, אם מישהו יכול להסתכל בסוגיה שם בנידה, הרוגצ'ובר בהמשך הדברים מביא חלק מהסוגיה ולא את כולה, אבל הוא רוצה לומר שהסוגיה שם בנידה היא בעצם תלויה בסוגיה הזאת של מגבי, דהיינו החילוק בין מסגית לשכנית. עכשיו בהמשך, ופה מדובר על עמוד קע"ה, אם מישהו יכול רק לצלם את העמוד, כי את זה לא הספקתי, ויש לי אלרגיה כפי שאתם יודעים למכשיר פה, אז הוא מביא פה משנה בתארות, פרק ד' משנה י', מחלוקת בין רב יוסי לחכמים, וזה נוגע לתומו ותומס אוכלין ומשקין באוכלין, והוא טוען שהמחלוקת שם תלויה במחלוקת בין הבבלי לירושלמי מזגיס ושכנס. ולאחרונה באותו קטע הוא מביא משנה בזבוחים וירושלמי בחלו לגבי לישה במי פרוס. יש לישה במים ויש לישה במי פרות, ונפקא מינא אם הווי חיבור או לא הווי חיבור, כך דנה הסוגיה שם. והוא הרוגצ'וב טוען שאי אפשר להבין את הסוגיה הזאת אלא על פי החלוקה הזאת בין מסגית לשכנית. עוד פעם, חיבור של מים עם קמח לעומת חיבור של מי פרוס עם קמח. עד כאן.